שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר הפעם על התוצאות של הפסקת האש אחרי הסבב האחרון בין ישראל לארגונים הפלסטינים בעזה. האירוע הזה כמובן שומר על מתיחות באוויר, מפני שלא ברור עד כמה הפסקת האש תחזיק מעמד, אבל במקביל מתנהלים מאמצים בינלאומיים, בדגש על מאמץ מצרי לייצב את הפסקת האש, להוביל לשיקום ברצועת עזה וגם לקדם את הסוגיות שחשובות לישראל, ובהן סוגיית השבת השבויים מעזה. עד כמה המאמץ המצרי והניסיונות של גורמים בינלאומיים נוספים לתרום את חלקם לנושא הזה יבשילו ויצליחו לייצר תוצאה שונה מהסבבים הקודמים, ועד כמה הפסקת האש תחזיק מעמד על רקע דיווחים שהיא כבר מתערערת בגבול רצועת עזה, ועד כמה בעצם אפשר יהיה להשיג כמה תוצאות במקביל, בכמה ערוצים במקביל, הפסקת האש, שיקום הרצועה ועסקת אסירים. שמענו הצהרות בנושא הזה מפי כל מי שמעורב במגעים, בין אם זה בישראל, או מצד המתווך המצרי, או מצד הפלסטינים. עכשיו אנחנו מנסים לנתח את תמונת המצב כמו שהיא נכון להיום. אימנו שני חוקרים בכירים במכון, עודד אירן, לשעבר שגריר ישראל בירדן, ודוקטור קובי מיכאל. שלום רב לשניכם.
בוקר טוב.
אני רוצה קודם לשאול לגבי הדרך להפסקת האש. אנחנו יודעים שהיום מי שעוסק בעיקר במגעים זה ראש המודיעין המצרי וצוותו, וגם משרד החוץ המצרי מעורב, אבל בדרך לשם היו עוד שחקנים שהתערבו, והתערבו בצורה אינטנסיבית אפילו, ובהם ארצות הברית. עד כמה באמת המעורבות האמריקאית הייתה משמעותית הפעם, ואיך זה משפיע על המשך הדרך?
אני חושב שהשחקן המרכזי הבינלאומי, אולי גם היחיד, הייתה ארצות הברית. אין ספק שזה היה המבחן הראשון של הממשל החדש בוושינגטון, תחת הנשיא ביידן, וארצות הברית נכנסה במלוא עוצמתה הדיפלומטית. היינו, ביידן, הנשיא, התקשר כמה וכמה פעמים לראש הממשלה, שר החוץ התקשר לגורמים בישראל, כולל שר החוץ הישראלי, ואין ספק שעבודת הריכוך הראשונה, ובעצם תיחום זמנים, נעשה על ידי וושינגטון. את העבודה השחורה, בוא נקרא לזה, של המימוש הפסקת, הרעיון של הפסקת האש, נעשה על ידי הדיפלומטיה המצרית. המצרים הם שחקן מרכזי בכל מה שקשור לעזה, גם בשלושת הסיבובים הקודמים, לפני המבצע האחרון, ובוודאי שבסיבוב הזה, ואני חושב שהתאום הזה בין ארצות הברית, בין מצרים לבין ישראל, הוא שיתוף פעולה שלדעתי זה מודל שאחר כך יחקו אותו, גם בנושאים אחרים בסכסוך הישראלי-פלסטיני.
קובי, עד כמה התיווך המצרי הפעם שונה ממה שראינו בסבבים קודמים, ואיזה סיכויי הצלחה זה נותן לו, לדעתך?
נדמה שבפעם הזו התיווך המצרי הוא יותר רובוסטי, גם במאמצים שנעשים על פני השטח, וגם במידת הרצינות, ולדעתי גם בהיתכנות לאיזושהי תוצאה. ומדוע הפעם בעיניי הגישה המצרית מעט שונה? א', אני חושב שהמצרים מבינים הבן היטב את המשמעות של הישג משמעותי שעלול להיות לחמאס בסוף המערכה הזו. הם תמיד מסתכלים פנימה הביתה, רואים את האחים המוסלמים, מבינים איזה סוג של עידוד האחים המוסלמים שהם מחוץ לחוק במצרים, כן, אבל עדיין פועלים, איזה סוג של עידוד הם יכולים לשאוב מן העניין הזה, ולכן חשוב להם להיות עם הרגל על דוושת הברקס במובן הזה, והם יכולים להפעיל מנופים על הרצועה, מכיוון שבעיני חמאס מצרים היא סוג של תעודת ביטוח, בהינתן מצב שהישראלים פעם נוספת משתגעים, ומחליטים מה שנקרא לסגור את המעברים, ומחליטים לסגור הספקה, מצרים היא בעצם צינור החמצן היחידי שיש לחמאס, ולכן זה סוג של מנוף שיש למצרים, ואני חושב שבהחלט מפעילים אותו, או רומזים לחמאס שיש באפשרותם להפעיל אותו. דבר נוסף, אני חושב שהפעם למצרים היה חשוב מאוד להוכיח כאן יכולת ורצינות, גם מכיוון שפניהם נשואות לאדמיניסטרציה האמריקאית. דיבר עודד על העניין מן הזווית האמריקאית, כן? אבל יש כאן גם זווית מצרית, להבנתי, ואני חושב שחשוב להם מאוד להצליח הפעם, מכיוון שהם רוצים להשיב או לבנות מחדש את מעמדם בעיני האדמיניסטרציה האמריקאית. הם לא התחילו איתה כל כך טוב, לא בגללם, אלא יותר בגלל הגישה של ביידן. ועכשיו זאת הזדמנות מבחינתם לאיזשהו סוג של game changer, לאיזשהו סוג של שינוי, ובאמת למצב מחדש את מעמדה של מצרים כשחקן הערבי החשוב כאן בזירה, וזה מתחבר גם למה שאמר עודד, כי זה מתחבר גם לסוג של אינטרסים אמריקאים אחרים. העניין השלישי שמאפיין את התיווך המצרי, זה מידת הייתי אומר הקרבה או זהות האינטרסים שיש בין מצרים לבין ישראל במקרה הזה, והרצון של מצרים להיבנות גם בעיני ישראל כגורם שיכול להיות המוציא והמביא. ולכן אני חושב שכרגע הנסיבות הן כאלו שמאפשרות איזשהו פוטנציאל יותר משמעותי לתיווך המצרי הזה, אבל צריך להיות זהירים, מכיוון שחמאס עדיין שרויה באופוריה מאוד גדולה בעקבות המבצע הזה. להערכתי, ההישגים של חמאס הם הישגים שלטווח הזמן הקרוב נראים כהישגים משמעותיים, לטווח הזמן הרחוק ובראייה ובפרספקטיבה היסטורית הם הישגים די חלולים. והם עלולים, מה שנקרא, לעבור את שיא הצלחה ולהביא על ראשם בסופו של דבר יותר נזק מאשר תועלת.
תכף אני אשאל אותך לגבי תמונת המצב בתוך הזירה הפלסטינית, אבל אני רוצה לחזור שוב למעגל או למעגלים שמסביב. בעצם משניכם אני מבין, שני השחקנים המרכזיים שדוחפים חזק את ההסדרה או ייצוב הפסקת האש, ארצות הברית ומצרים, אבל מה לגבי שחקנים נוספים שיכולים גם להיות ספוילרים במקרה הזה? עד כמה העולם הערבי נותן כתף למאמצים האלה, מעבר למצרים כמובן? מה לגבי מדינות כמו ירדן? מה לגבי המפרציות? מה אנחנו שומעים מסביב?
אני חושב שהשאלה של, גם של יחסי ישראל-מצרים וגם של ישראל עם ירדן ומדינות במפרץ, היא תעלה ותתחדד בנושא ההסדרה, כי שם נמצאים המוקשים הגדולים. יש שלוש הסדרות. הסדרה מדינית, שבעצם ישראל, היעד המדיני, הוא צמצום עד כמה שאפשר של משקלו והשפעתו של גורם החמאס בעזה וגם כמובן בירושלים ובשטחים. הגורם, ההסדרה השנייה היא הסדרה כלכלית שיקומית. כלומר, האם זה רק תיקון קטן או תיקון גדול של עזה. וההסדרה השלישית, שהיא לא פחות חשובה, ואולי היא הכי חשובה, זה איך אתה מונע את ההתחמשות מחדש של החמאס. איך אתה סוגר את כל הפינות שהיו פתוחות עד עכשיו, ואפשרו לחמאס כמה אלפי טילים, רקטות, ובניית מנהרות, רשת מנהרות מתחת. זה מצריך בטון, זה מצריך מתכת, זה מצריך הרבה דברים שאין ברצועה וצריך להכניס אותם. למה אני אומר את זה? כי זה מוקש בינינו לבין המצרים. המון זולג ממצרים בכמויות האלו. המלט שבא מישראל הוא תחת פיקוח של הגופים הבינלאומיים. אין פיקוח על המנהרות וכל דרכי ההברחה האחרות ממצרים לתוך הרצועה. וזה, זו בעיה שצריך לשים לב אליה. עכשיו, במשחק שלנו, עם כל נושא ההסדרה, צריך להביא בחשבון גם את היכולת שלנו לפחות להחליף את קטר, או לנסות להחליף את קטר, בגורם מפרצי מתון יותר.
כי מה הבעיה, שואל את עצמו הבן אדם שלא בקיא בפרטים אולי, מה הבעיה עם זה שקטר תמשיך להיות הגורם הממתן כביכול, בכך שהיא זאת שמשלמת, חותמת על הצ'קים, וזה קונה שקט. ההיגיון הזה הוא היגיון קלוקל?
כי הקטרים עוצמים עין לגבי השימוש שנעשה במיליונים שמגיעים מהקופה
הקטרית. לא עוצמים עין. הקטרים, כדרכם בקודש, מפעילים סוג של אסטרטגיית גידור כתפיסה אסטרטגית, כן? והם, מה שנקרא, משמנים את כל השחקנים ודואגים לתעודות ביטוח מכל הכיוונים. הקטרים מצד אחד מדליקים את המדורה, ומצד אחר רצים להציג את עצמם כלוחמי האש שמגיעים לכבות את המדורה. צריך לזכור, מעבר למה שאמר עודד בבניין עצימת העין, ביחס לכספים שמכניסים לרצועה, קטר באופן פעיל מתדלקת את חמאס ואת הסכסוך. איך היא עושה את זה? א', בזה שהיא מאפשרת מקלט בטוח ודי נוח להנהגה המדינית של חמאס, זה לא רק סמאלניה, זה גם חלד משעל, זה גם אל ערורי שמגיח לשם מעת לעת, וגם מאפשרת להם להופיע בציבור, להלהיט את ההמונים, נותנת להם את הפלטפורמה של אל-ג'זירה, אוקיי, ראה רק איזה סרטונים יוצאים לך, ממש בימים האחרונים של אל-ג'זירה, איך הם מפארים את הכוחות הלוחמים של חמאס ותהליכי התחמשות וכו', אבל מעבר לזה ישנם גם דיווחים, ואני חושב שהם בהחלט דיווחים מהימנים לגבי הפעילות של קטר בלוב, אוקיי? קטר בלוב מסייעת לחמאס בהברחת נשק מהצבא הלובי שהתפרק, אל הרצועה, חלק מהנשק התקני שפגשנו גם בסבב האחרון הגיע מלוב, זה אנחנו יודעים בוודאות. ודבר נוסף, יש שם מחנות אימונים של, לוחמי, של פעילי חמאס, פעילים צבאיים של חמאס, שמי שמממן אותם זה קטר, ועכשיו השחקן השני שלו אנחנו צריכים לדבר זה טורקיה. אי אפשר שלא לשים לב לתפקיד השלילי של טורקיה בעניין הזה, ואני לא מדבר רק ברמות ההצהרתיות והמתלהמות של ארדואן, אלא אני מדבר על הפעילות האקטיבית של טורקיה במזרח ירושלים, וצריך לזכור מאיפה התחיל כל מבצע שומר חומות, הוא התחיל במזרח ירושלים. הטורקים פועלים באופן שיטתי להלהיט את הרוחות במזרח ירושלים. הם פועלים כבר שנים, דרך אגב, לקניית נכסים, להבאה לכאן של צליינים מוסלמים טורקים, בתמיכה כלכלית בפלסטין, בגופים שהם גופים פונדמנטליסטיים רדיקליים, והכוונה של טורקיה היא כפולה במזרח ירושלים. א', לשמר את מזרח ירושלים כסוג של מוקד סכסוך, הם רואים שזה מצליח להם, הדבר הזה גם על בסיסו נבנתה חמאס גם במערכה האחרונה, והם רוצים להחליש את מעמדה של הרשות ובעיקר את מעמדה של ירדן, מעמדה מיוחד של ירדן בהר הבית, מכיוון שבבריאה שלהם הם שואפים לחזור לאיזשהו תפקיד מאוד מאוד משמעותי בירושלים, כי זה אמור להיות איזשהו בסיס למעמדם האזורי, מתוך איזושהי ראייה במאמץ ההגמוני שהם עושים במזרח התיכון בהקשר היותר רחב.
מה לגבי ירדן?
לגבי ירדן, בדיוק. אני חושב שירדן היא המפסידה הגדולה בשלב זה מכל האירוע הזה. בתור מי שהציג את עצמה כאפוטרופוס, של המקומות הקדושים, לא רק לאסלאם, גם לנצרות בירושלים, בניגוד להסכם בינינו לבין ירדן, היא לא מילאה שום תפקיד משמעותי בכל הסבב הזה. ולכן השאלה היא לא רק לפתחה של הממלכה, אלא גם לפתחנו. האם אנחנו רוצים להיעזר בירדן כבלם לחלק מה... תופעה של מעורבות של גורמים זרים בהר הבית, כפי שציין קובי, בייחוד הטורקים, בכל מיני דרכי סיוע וחתרנות אחרים בירושלים. והאם אנחנו יכולים להגיע למצב של ניסיון לשפר את היחסים שבכלל יידרדרו לבינו לבין ירדן. אבל אין ספק שירדן מוצאת את עצמה קצת מחוץ לתמונה, בוודאי בנושא עזה, ואני רואה את הפרסומים בירדן, מתגאים בזה שהסיוע הראשוני לעזה בכלל הגיע מירדן. אז ביג דיל, הגיע מסעית או אמבולנס מפואר לירדן, לעזה, אבל זה בעצם מה שנותר לירדן להתפאר בו בכל המבצע הזה. ולכן זאת שאלה אם אנחנו רוצים להכניס בכלל גורמים ערביים מתונים כביכול או לא כביכול, לנושא השיקום של עזה, לנושא כל ההסדרה של עזה, האם אנחנו רוצים למשל שבתוך הפיקוח על כך שלא ייכנס, לא ייכנסו חומרים, או שיש שימוש רק אזרחי בעזה לחומרים שנכנסים ולכספים שנכנסים בתוך מנגנון הפיקוח שאנחנו נרצה לראות, ייכנסו גם גורמים ערביים, כמו ירדן, כמו מפרציות. ואני חושב שבסך הכל, מבחינה מדינית ואחרת, יש לישראל עניין. לכן, אם וכאשר תקום בישראל ממשלה, זה אחד הנושאים, לא רק עזה במסגרת הקטנה שלה, אלא איך אפשר למנף את כל הנושא של ההסדרה כדי לנסות לשפר יחסים עם ירדן, עוד יותר עם המפרציות, וגם למשל עם האיחוד האירופי. אין סיוע כלכלי מסיבי אם אתה לא מכניס למשל את האיחוד האירופי לתוך המשחק.
הזכרת את המפרציות, וקובי קודם ניתח את התפקיד השלילי של קטר בהקשר של הסדרה והרגעה, אבל אני רוצה לשאול לגבי המדינות שחתמו איתנו על הסכמי נורמליזציה, יש להן איזושהי השפעה חיובית בנושא הזה?
יש להן השפעה חיובית בהחלט. השאלה היא כמה אנחנו, המצרים והאמריקאים, ינסו לשאוב אותם לתוך כל התהליך הזה. אם אתה רוצה להחליף את קטר, ואם אתה מסוגל לקבל הסכמה, אפילו חלקית, של חמאס, שכסף יגיע ממקורות אחרים, אז בהחלט כדאי להכניס את בחריין, וכדאי להכניס את איחוד האמירויות, ואולי גם מדינות אחרות, שזה לא כי זה לא מחייב יחסים דיפלומטיים עם ישראל.
אז יש חלופות.
ואני חושב שגם לנו וגם למצרים, בהקשר של לוב למשל, יותר נוח ויותר נכון מבחינת האינטרסים, גם שלנו, גם של המצרים, להכניס מחליפים לקטרים. אין ספק.
אני רוצה שנתייחס עכשיו לעומק היחסים המורכבים ברשות, בין הרשות הפלסטינית לחמאס, כי זה בעצם סוג של מוקש בדרך, אם אני מבין את זה נכון. המתווך או שר המודיעין המצרי הלך קודם כל לרמאללה, לפני שהוא בכלל ביקר בעזה. מה אנחנו למדים מכך?
אנחנו למדים על החשיבות שמצרים מייחסת להחלשת החמאס וחיזוק הרשות הפלסטינית. זה מסר ברור מאוד שהמצרים מעבירים, אבל זה לא רק עניין של מסר, זה עניין של דאגה אמיתית, כמו שאמרתי קודם, שיש למצרים מפני התחזקות של חמאס ומפני הדימוי שחמאס מנסה לעצב כמי שיצא וידע על העליונה בסיומה של, של המערכה הזאת. הבעיה היא שהמודיעין המצרי, כמו כל השאר, פוגשים רשות פלסטינית מאוד חלשה, מנהיג פלסטיני, אני מתכוון לאבו מאזן, מאוד חלש, ואת התנועה ההגמונית, התנועה הלאומית, זאת שאמורה לייצר את האלטרנטיבה לחמאס, קרי הפתח, כתנועה מפוצלת. והמציאות הזאת היא מציאות, כשברקע כמובן, התודעה שהתעצבה היא חמאס כמגינת ירושלים, חמאס כמובילת המאבק, ויש כאן עוד פעם משהו שלצערי, בפרספקטיבה היסטורית, אנחנו רואים אותו כמשהו שחוזר ונשנה, מין התלהבות ודבקות בפנטזיה הפלסטינית שחוזרת על עצמה במהלך כמעט 120 שנות סכסוך של אוטוטו התחסל הפרויקט הציוני, אוקיי? ואז אנחנו מתחילים לשמוע את דברי הרהב, ואנחנו מתחילים לשמוע את ההתלהבות בדבר ההקרבה, ואז גם זה נתפס כלגיטימי בעת הזו, כן? שזה בסדר להקריב את תושבי עזה, את רווחתם ואת עתידם, על מנת להוציא עוד עין ליהודים, ועל מנת לקרב את קיצו של החזון הציוני. והדברים האלה בפרספקטיבה היסטורית נורא נורא מזכירים את דברי הרב, ההתלהבות של המופתי כששחטו יהודים ב-21 ו-29 ובמרד הערבי הגדול, ודברי הרב ב-48, וזה מזכיר מאוד את דברי הרב אחר כך של מנהיגים אחרים שאינם פלסטינים בהכרח, נאסר וסדאם חוסיין, אוקיי? וכמובן דברי רב של מנהיגים פלסטינים שבאו מאוחר יותר. ואנחנו רואים שבסופו של יום, בפרספקטיבה של 120 שנה, הפרויקט הלאומי הפלסטיני רק הולך ומידרדר, אוקיי? והפרויקט שאותו הם מנס מנסים לחרב נמצא במקום אחר לחלוטין. וכל אימת שהיסוד הקונסטרוקטיבי באסטרטגיה הלאומית הפלסטינית לא יתחזק ומשמעותית, הווה אומר, היסוד של בניית מדינה, אומה, חברה, כלכלה, והדאגה לעתיד ילדיהם תהיה חשובה יותר בעיניהם מאשר המוטיבציה לשחוט יהודים, אנחנו נמצא את עצמנו במצב שבו הם ממשיכים להתלהב מדברי הרעב הללו. ולכן בזירה הפלסטינית המצב הוא לא טוב כרגע, מכיוון שהתודעה המתעצבת היא שחמאס יצאה במערכה הזאת כשידעה לעליונה. אני חושב שהאבק קצת השקע, המצרים צריכים לעזור לפלסטינים גם להבין שלא כצעקתה, וכאן גם אנחנו חייבים לתרום את חלקנו, וזה קשור לעניין ההסדרה ואיך צריכה לראות ההסדרה. ואם, כמו שעודד אמר קודם, אנחנו נחכה שהפלסטינים, שחמאס תסכים שאיחוד האמירויות תחליף את קטר, כן? או אם אנחנו נקבל כל מיני התניות שעושה חמאס, או אם אנחנו נקבל עכשיו כל מיני בלוני תבערה שאנחנו שומעים עליהם בשולי החדשות, בלוני תבערה שממשיכים להיות משוגרים מהרצועה אחרי שהסתיים מבצע שומר חומות, ואנחנו נאפשר להם להמשיך ולהתעצם ולא ננהג שם כמנהג המב"ם בסוריה למשל, אז אנחנו נמשיך למצוא את עצמנו מתגלגלים, מה שנקרא, מסבב לסבב, ומסיימים את הסבבים עם אותן אמירות, עם אותן תוצאות, ובסופו של יום דורכים במקום.
אז צריך לעזור לפלסטינים לעזור לעצמם, זה מה שאני מבין מהדברים שלך. אבל אני רוצה להספיק לדון איתכם בעוד שתי סוגיות שבעצם המגעים המצריים מקפלים בתוכה, מלבד עניין ייצוב הפסקת האש. דיברנו על השיקום, ויש בעצם עוד שני נושאים שחשובים לישראל, ואתם בעצם כבר נגעתם בהם בדבריכם. אחד זה מניעת ההתעצמות של חמאס והארגונים הנוספים. הדבר השני, שאולי נתחיל בו, זה עניין השבת הבנים, השבועים מעזה. איפה זה עומד כרגע, ועד כמה מצרים, ששמענו שהיא רצינית בנושא הזה, גיבשה או מגבשת הצעה שיכולה להיות מקובלת על שני הצדדים?
אני חושב שבינתיים אני לא רואה איך מסדרים את ה... איך ההסדרה בנושא זה מסתדרת עם שלוש ההסדרות האחרות, המדינית, כלכלית וביטחונית. ואני חושב שהמצרים וגם האמריקאים לדעתי יבקשו להפריד בין שני הנושאים. כלומר, יהיה מסע ומתן מקביל, אבל הוא לא יהיה מותנה. כלומר, לא יתנו מצרים לפחות, אני לא יודע מה תהיה עמדת ממשלת ישראל הנוכרית, הבאה, בנושא הזה, האם היא תעמוד על כך ששום דבר לא יזוז, אלא אם כן יוחזרו הגופות ויוחזרו השבועים, בני ערובה, איך תקרא, שתקרא להם. ולכן, השאלה היא הקשר בין שתי העסקאות. ואני חושב שאין לנו תמיכה מצרית בנושא הזה. כלומר, הם, לא שהם נגד ההחזרה, אבל הם לא רוצים לחבר ולהתנות זו בזו. וגם אני חושב שהאמריקאים לא ילחצו בכיוון של התניה. וישראל צריכה להחליט האם היא מאפשרת את ההמשך כל המגעים בנושא ההסדרה הכללית ומתנה אותם או משחררת את ההתניה הזאת בין שני הדברים.
אבל הדברים, כמו שאתה הצגת אותם, היו מאוד מפורשים. ישראל התנתה את שיקום עזה בקידום או פתרון סוגיית השבועים בעזה.
השאלה היא האם זו עמדה לצורכי הציבור בישראל, או שזה עמדה במסע ומתן. זה שתי שאלות נפרדות, ואני, כרגע אני לא בטוח.
או עמדה אמיתית.
נכון.
כי אם זו עמדה אמיתית, שהדרג המדיני עומד מאחריה, המשמעות שלה היא שלדעתי ישראל מובילה לכיוון של השלמת ההתנתקות מרצועת עזה. כי מה המשמעות של אין שיקום אם אין עסקה? החמאס כמובן לא מוכנה להתנות את
מה שמענו הזה. אגב ממנהיג חמאס בעזה בנושא הזה עד כה?
הוא ביקש מהציבור לזכור את המספר 1111. כמו שאמרתי לך, הוא על עדי הדלק של הפנטזיה, כן, ושל האופוריה מההישגים, והוא מרגיש שהוא נמצא בפוזיציה שבה הוא יכול גם להתגרות בישראל וגם לשחוט את ישראל, והוא חושב שהוא יכול לרכוב על, על הגל של ההישגים שלהבנתם הם השיגו במערכה האחרונה, כדי להביא עוד הישג שבעיניו ובעיני הציבור הפלסטיני נתפס כהישג מאוד מאוד חשוב, שזה העניין של האסירים, וככל שיש להם יותר דם על הידיים כך יותר טוב. ולכן במובן הזה הוא משתמש בזה גם כדי להשיח את דעת הציבור מהמציאות המאוד מאוד עגומה שהם פוגשים ברצועת עזה שאחרי המערכה. אז כשמדברים על ההישגים ועל זה שהם מגיני ירושלים, וכשמדברים על העניין הזה שהם ישחררו 1111 אסירים, הם מה שנקרא מנתבים את השיח למקומות שיותר נוחים להם. אבל אם ישראל באמת דבקה, אם זאת עמדה אמיתית של ישראל, לא עמדה כמו שאמר עודד לצורכי מסע ומתן או לצורך התמודדות מול הציבור הישראלי, אלא עמדה אמיתית, לדעתי המשמעות שלה היא במובנים רבים מאוד השלמת ההתנתקות מרצועת עזה. כי אם אין שיקום של הרצועה ואומר אנחנו לא מעבירים מים, לא מעבירים חשמל, אלא מה שנקרא מינימום לצרכים הומניטריים, כן? אין פעולה במעברים מעבר לעברת תרופות וכל מיני דברים שכאלה, ואומר ישראל את כל יהב השיקום והצרכים של הרצועה מעבירה בעצם למצרים, אוקיי? זה בעצם מהלך שהמשמעות שלו היא סוג של השלמת ההתנתקות מרצועת עזה, ויכול להיות שצריך לחשוב על העניין הזה עוד קצת ברצינות, ולחשוב על זה כאיזושהי חלופה שהיא כנראה פחות גרועה מהחלופות האחרות. יש לה משמעויות, אבל אני חושב שצריך להכניס אותה לשיח, לשיח החלופות בעניין של האסטרטגיה לעתיד לבוא למול רצועת עזה.
טוב, נסיים בענייני ביטחון, כי בכל זאת זה אולי הסעיף המרכזי, המשמעותי ביותר מבחינת תושבי מדינת ישראל, מעוטף עזה ובכל רחבי המדינה בעצם, על סמך כל מה שהוכיח הסבב האחרון. עד כמה באירוע הזה, מה שקורה מאז סוף הסבב ועד עכשיו, על סמך כל מה שאנחנו שומעים לאורך גבול הרצועה, עד כמה הסיכוי לייצב הפסקת אש מוחלטת וממשי, עד כמה לדעתכם ישראל תפגין נחישות למנוע טפטופים, בלונים, כל מיני אירועים שעלולים אחר כך להתפתח לכדי סבב נוסף, ועד כמה יש גיבוי בינלאומי, בין אם זה מצד ארצות הברית או מצד מצרים, שכמובן שומעת את מה שאומרים בישראל, למהלך למניעת התחדשות התבערה בעזה, וגם למהלך נגד התעצמות של חמאס, שזה גם משהו שישראל הציגה בתור דרישה.
אני חושב שהרבה תלוי בהרכב הממשלה הבאה ומי הממשלה הבאה בישראל. ואם מה שקורה ברגעים האלו כשאנחנו מדברים הולך לקרום אור וגידים, אני חושב שתהיה ממשלה שתרצה להוכיח שהיא בוודאי קשוחה כמו הקודמת, אבל אולי יותר בכל הנושא של עזה. אני חושב שראש הממשלה, אם הוא יהיה באמת זה שמיועד כרגע, הוא ירצה להראות יד קשה בנושא הזה. והוא לא יקבל, הממשלה הבאה לא תקבל התגרויות וניסיונות לבדוק מה יהיה הנחישות של ישראל, והתגובה תהיה גם כדי להקשות על החמאס לא לקבל את ההסדרה הרצויה, התגובה תהיה נוקשה. זאת דעתי, ואני חושב שאולי היא גם נחוצה כדי להסביר לחמאס שהניצחון הוא אולי ניצחון תודעתי, אבל בשטח לא יהיה שום ניצחון עד אשר תהיה מוכנות לקבל מעורבות של הרשות הפלסטינית מרמאללה, יותר גדולה מה שהיא קיימת היום, היא קיימת, אבל קטנה, את המעורבות של שחקנים ערביים אחרים מחוץ לקטר, מעורבות בינלאומית והסדרה בכל שלוש הרמות, מדינית, כלכלית וצבאית.
תראה, אני קצת פחות אופטימי, גם בהינתן ממשלה חדשה, אני מקבל את הניתוח של עודד ביחס לעניין של מידת הנחישות שינסה להפגין ראש הממשלה החדש, בהנחה שהוא אכן יהיה ראש הממשלה החדש. אני חושב שטיבה של ההסדרה או השקט הביטחוני הוא פועל יוצא של החלטה ישראלית שתהיה או לא תהיה לגבי העניין של עתידה של חמאס או עתידה של כוחה הצבאי של חמאס. כל אימת שלא תתקבל החלטה לפגוע באופן אנוש, לחסל באופן כמעט מוחלט, אני אומר את זה כמעט מוחלט בזהירות המתבקשת, כי כנראה אף פעם אפשר יהיה לחסל את זה באופן מוחלט, אבל כל אימת שלא תתקבל החלטה כזאת ביחס לעניין של הפוטנציאל, התשתית הצבאית של חמאס, שהמשמעות שלה היא לא רק תגובות, כמו שאמר עודד, תגובות נוקשות להתגרויות של חמאס, אלא זה טיפול שיטתי בכל מהלכי וניסיונות ההתעצמות של חמאס, כל הזמן, זה כמו המבן בסוריה, אוקיי? כל הזמן שלא זה, עכשיו להחלטה הזאת יש מחיר מאוד משמעותי, כי המחיר שלה יכול להיות בסופו של דבר כניסה לרצועת עזה במהלך הקרקעי ושהות ממושכת בשטח. כל הזמן שלא תהיה החלטה כזו, אנחנו להערכתי more or less נהיה באותה מסגרת שהכרנו עד עכשיו, וזה יכול לקחת קצת יותר זמן, קצת פחות זמן עד לסבב הבא. ההחלטה הזאת היא החלטה לא פשוטה כלל ועיקר, זה לא שלמול ההחלטה הזאת עומדות איזה שהן חלופות שהן הרבה יותר טובות, וזה לא שיש לנו כאן את היכולת לבחור את הרשות הפלסטינית כגורם שתיכנס בנעליה של חמאס לשליטה אפקטיבית ברצועת. אז אם זה המצב, אז זה היה נהדר וזו אולי הייתה החלופה האופטימלית. זה לא המצב. ולכן אני חושב שאנחנו ממשיכים להיות בתוך איזושהי מציאות שהיא מאוד מאוד מורכבת, עם קושי מאוד גדול, בוודאי בהינתן הממשלה המאוד מורכבת הזו, לקבל החלטות שהמשמעויות שלהם מרחיקות לכת.
טוב, ועם הדברים האלה נסיים. עודד וקובי, תודה רבה לשניכם.
בשמחה, תודה.